הדמוקרטי. נשארים מעודכנים בדמוקרטיה הישראלית.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של הדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. אני סמי פרץ, הפרשן הכלכלי של עיתון דה מרקר, ואיתי כאן שני חוקרים צעירים ומבטיחים מהמכון, דוקטור גלעד מלאך, שהוא ראש התוכנית לחרדים בישראל, ונסרין חדד חאג' איחיה, ראש התוכנית ליחסי יהודים וערבים. שלום גלעד ושלום נסרין.
שלום.
שלום וברכה.
לפני מספר חודשים, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה דוח חדש ורחב היקף על נתוני התעסוקה, ואתם לקחתם את הדוח הזה וניתחתם את שתי האוכלוסיות המובדלות בעצם ביותר בישראל, הערבים שמהווים 20% מאזרחי המדינה, והחרדים שמהווים 12% מהאוכלוסייה. על פי התחזיות, בעוד 40 שנה, הערבים ימשיכו להיות בערך 20% מהאוכלוסייה, אבל החרדים יכפילו את עצמם, כך שביחד ימנו שתי האוכלוסיות האלה כבר קרוב למחצית מאזרחי ישראל. אחרי המחאה החברתית, יצא לי לראיין את ראש הממשלה בנימין נתניהו, ודיברתי איתו על אי השוויון בישראל. הוא אמר לי כזה, אתה יודע, באיזה תנועת נפנוף יד כזו, הוא אומר, לא, 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 לא. בניקוי ערבים וחרדים, מצבנו הכלכלי מצוין. בשיחה שלנו כאן, אנחנו ננסה להבין האם זה באמת כך. אפשר להגיד שמדובר בשני מגזרים, שבסך הכל עשו קפיצת מדרגה כלכלית כלשהי בעשורים האחרונים, אבל עדיין נשארו הרחק מאחור. נסרין, בואי נתחיל עם הערבים. חברה ערבית, ולא ניכנס כאן לעניין הלאומי, למרות שברור שיש קשר, היא חברה ענייה. ההכנסה הממוצעת של מחצית ממשקי הבית הערבים עומדת על פחות מ-8,000 שקלים. מה לדעתך הסיבות לעוני בחברה הערבית, ואיפה אנחנו רואים שמתחולל שינוי?
אני חושבת שהסיבה המרכזית לזה שיש עוני גבוה בחברה הערבית, זה בגלל האפליה המתמשכת בשבעת העשורים האחרונים, גם בתקציבים וגם בהשקעת המדינה בתשתיות, ובראש ובראשונה אני רוצה לציין את נושא החינוך. המדינה לא השכילה להשקיע בחברה הערבית, במערכת החינוך הערבית, ואני חושבת שחינוך זה הבסיס להכל. ובלי השקעה נאותה בחינוך, אנחנו רואים אחוזי השתלבות נמוכים בתעסוקה איכותית, אנחנו רואים אחוזי השתלבות נמוכים בהשכלה הגבוהה.
ואנחנו יודעים להגיד שיש רצון בחברה הערבית להשתלב בשוק העבודה גם בקרב גברים וגם בקרב נשים, או שזה קצת שונה?
בהחלט. אנחנו, אם נסתכל על נתוני מדד יחסי יהודים ערבים שפורסמו לפני חודשיים במכון הישראלי לדמוקרטיה, אנחנו רואים שהאוכלוסייה הערבית היא לא אוכלוסייה שרוצה להתבדל, היא לא מעוניינת בסגרגציה, היא מוכנה, היא עשתה כברת דרך בשני העשורים האחרונים, והיא מעוניינת להשתלב גם במוסדות המדינה, אני ארחיק לכת ואני אגיד אפילו שיותר מ-70% מאזרחי ישראל מעוניינים שהרשימה המשותפת תהיה חלק מקואליציה שתקום.
כל קואליציה?
ככה שהחברה הערבית היא לא חברה מתבדלת, מה שלא ניתן להגיד על שאר מגזרים בחברה בישראל.
כן, טוב, תכף אנחנו נטפל גם בנושא של האפליה, ואני רוצה להפנות אליך, גלעד, את השאלה. החרדים, אתה יודע, יש להם נציגות מאוד מאוד טובה בממשלה לאורך השנים, כמעט היו חלק מכל ממשלה, אבל גם שם אתה רואה שיעורי תעסוקה מאוד נמוכים. האם זה בגלל שהם סמוכים על שולחנה של תקציב המדינה ויודעים איכשהו להסתדר גם בלי להשתלב בשוק העבודה?
כן, יש קשר בין התמיכה הממשלתית לבין מידת המעורבות שלהם בשוק התעסוקה. אנחנו רואים את זה מאוד חזק בשנתיים האחרונות, שהחרדים, לאחר תקופה שהם לא היו בקואליציה, הם חזרו לקואליציה, התמיכה בישיבות, בכוללים, עלתה, ההתניה של תעסוקת גברים לצורך מעונות יום לנשים ירדה. הדברים האלה גרמו למצב שבו בצורה מאוד ברורה אנחנו רואים שבשנתיים האחרונות העלייה בשיעור התעסוקה של חרדים שהייתה גם בקרב גברים וגם בקרב נשים נעצרה. אני חושב שזו עצירה זמנית, אבל עדיין אנחנו רואים קשר בין שתי התחומים.
אז אם כבר נגענו בנושא החינוך, שניכם מדגישים שההשכלה הגבוהה היא רכיב מאוד משמעותי בהשתלבות בחברה. אבל מה עושים כשההשכלה הבסיסית, מה שנרכשת במערכת החינוך הסטנדרטית, היא לא מספיק טובה, אם זה נושא של לימודי ליבה במגזר החרדי, ואם זה הנושא של מערכת החינוך במגזר הערבי. נסרין, את בעצם ביצעת מחקר שטח בנושא, תוכלי לפרט מה מצאת שם?
אני חושבת שנגעת באחת הנקודות הכי מרכזיות והכי כואבות לחברה הערבית. החינוך הערבי סבל במשך עשורים רבים מאפליה והזנחה, גם מצד המדינה, אבל גם מצד הרשויות המקומיות הערביות. ואני חייבת להודות שההזנחה הזאת הובילה לפערים עצומים בין החברה הערבית ליהודית, והיום אנחנו רואים את התוצאות שלה בהשתלבות איכותית בשוק העבודה. אז זה נכון שבשנים האחרונות...
ההזנחה אומרת מה? שלא נתנו שם תתכנים שבאמת יכולים לעזור לאדם להשתלב בהשכלה גבוהה?
ההזנחה אומרת שעובדתית הרבה פחות כספים הושקעו הושקעו בחינוך הערבי, מה גם ש... הרשויות המקומיות הערביות שמו את נושא החינוך לא בראש סדרי העדיפויות שלהם, ושמו את זה בתחתית הסולם. וכשזה המצב, גם המדינה הפקירה את התחום הזה, וגם הרשויות המקומיות הערביות, אנחנו רואים בעצם היום את התוצאות של ההזנחה הזאת. שני שליש מהאנשים הערביות בעצם לא משתלבות בשוק העבודה, זה גם קשור למערכת החינוך.
והחסם הוא השכלה?
אני חושבת שהחסם המרכזי זה ההשכלה, וזה איכות ההשכלה שאנחנו מקבלים בבית
הספר. אין
עוד
חסם שקשור לחסם תרבותי, בעבר שמעתי על כל מיני קשיים שקשורים בלצאת מהכפר ולנסוע חצי שעה או שעה למקום אחר.
זה רחוק מאוד מלהיות מדויק. היום אני יכולה להגיד, לספר על תופעות של שנשים ערביות נוסעות מסכנין, מהצפון הרחוק ומלמדות בנגב. אז אם פעם המדינה טענה שהנשים הערביות לא מעוניינות בעבודה 5 דקות מהבית, זה עובדתי זה לא נכון. אנחנו עדים לנשים, למורות ערביות שיוצאות למרחב בנגב ומלמדות שם ומבלות משהו בין 5 ל-6 שעות כל יום על הכביש. אז הטענה הזאת שיש חסמים תרבותיים היא לא נכונה.
והשפה היא חסם?
השפה היא חסם מרכזי, ומשרד החינוך לא משכיל, לא עושה נכון בזה שהוא משקיע המון בלימודי תנ"ך כדי לסיים בגרות בשפה. היום תלמיד ערבי, כדי שתהיה לו תעודת בגרות מלאה, הוא חייב יחידה אחת בתנ"ך. עכשיו לי זה לא ברור איך התנ"ך יכול לשרת אותי בהשתלבות בשוק העבודה או באוניברסיטה בעתיד. הייתי מצפה מהמדינה שתשקיע כספים בלימודי שפה מדוברת, שכן אין מה לעשות עד גיל 18. אני חושבת ש 90% מאיתנו, 90% מהילדים הערבים לא נמצאים במרחב היהודי, והם לא שומעים את השפה העברית. מעבר לזה, הייתי מצפה גם שהרוב היהודי יתחיל ללמוד את השפה הערבית. בסופו של יום, השפה הערבית היא שפה רשמית במדינה, והייתי רוצה שכל האזרחים ילמדו את שתי השפות.
כן, גלעד, אצל הערבים, אצל החרדים, החסם הוא אחר, הנושא של לימודי ליבה, שסביבו באמת יש דיון ציבורי שנמשך הרבה מאוד שנים, זה בעצם מה שמונע מהחברה החרדית להשתלב גם בהשכלה גבוהה וגם בשוק העבודה בצורה איכותית?
נאמר, זה סיבה מרכזית, זו מניעה מרכזית, כלומר, יש לנו גם מניעה תרבותית, כלומר, חשש מעולם האקדמיה וכל מיני דברים, ערכים שקשורים אליו, הייתה בעצם אפשר להגיד שמחלוקת ההיסטורית בין החרדים לבין תנועת ההשכלה הייתה בדיוק על רקע כזה. אז זה לא רק עניין של שאין את הידע, זה חשש מכל מה שמתלווה ללימודים אקדמיים. אבל אני רוצה להתייחס בעניין הליבה, אני רוצה להתייחס לכמה מימדים. א', זה לא עניין של שחור ולבן. כלומר, בדרך כלל השיח הציבורי סביב לימודי הליבה, לומדים ליבה או לא לומדים ליבה. קודם כל, הנשים החרדיות לומדות לימודי ליבה. וגברים חרדים חלקם לומדים, לפחות בגילאים צעירים. כלומר, הנושא הזה מורכב, וגם במימד של הזמן יש תהליך מסוים של שינוי, וכמה היבטים של תהליך השינוי הזה. קודם כל, אצל נשים, נשים חרדיות, בשנה האחרונה, ב-2016, זה הנתונים האחרונים, מתברר ש-51% מהנשים החרדיות עשו מבחני בגרות. אני לא אומר זכאיות לבגרות, הם עושים חלק מהבגרויות, חלק עושות מבחנים אחרים, נקרא מבחני סולד, אבל לראשונה, לפני 7 שנים, זה היה 33%. כלומר, יש מגמה של יותר נשים שעושות בגרויות. בקרב גברים, במשך שנים רבות, רק הדיבור הזה על הליבה היה פסול מכל וכל. היום אנחנו רואים תהליך שבו הורים שכבר עברו, גברים הורים שעברו את תהליך הכניסה לעבודה, אומרים, רגע, לי היה מאוד מאוד קשה להתמודד בגיל מאוחר עם נושא האנגלית, עם נושא כישורי למידה כאלה ואחרים, אולי לילדים שלי נעשה את זה בצורה, בגיל מוקדם יותר, נעשה את זה בצורה של חוגים, נעשה את זה בצורה של לימודים אחר הצהריים, יש שיטות שונות לעשות את זה, אבל זה הולך ומתרחש.
ברור, אתם מדברים פה בעצם, דיברתם פה על שתי סיבות, שזה אחת, החינוך וההשכלה, שזה די ברור, שתיים, זה הנושא של הייצוג באמצעות הפוליטיקה, שהחרדים מיוצגים, הערבים לא מיוצגים, ואני רוצה לזרוק פה סיבה שלישית, שמונעת מהחרדים והערבים להשתלב טוב יותר בשוק העבודה הישראלי, שזה הנושא של שירות צבאי. מה לעשות, שבמגזר היהודי, מי שמשרת בצבא, אנחנו יודעים שהוא רוכש שני דברים שם. הוא רוכש גם מקצוע הרבה פעמים, ויותר חשוב מזה, הוא רוכש נטוורקינג. והשאלה אם יש מה לעשות, שהוא לא בהכרח שירות צבאי, יכול להיות שירות לאומי או שירות אזרחי, שמאפשר לאוכלוסייה גם להכיר קצת יותר טוב את החברה הישראלית, וגם לרכוש מקצוע שבסופו של דבר עוזר לך להשתלב בשוק העבודה הישראלי. גלעד.
אז נאמר שבתחום שירות הצבאי ושירות אזרחי חל בשנים האחרונות שינוי מאוד משמעותי בקהילה החרדית. אנחנו מדברים על מצב שאם היינו מעלים תרחיש כזה לפני עשור שבו שליש ממחזור חרדי, בהגדרת המדינה, כי ההגדרה היא מאוד מורכבת, אבל שליש ממחזור חרדי כיום הולך לשירות צבאי או לשירות אזרחי, רובם מוחלט לשירות צבאי. למה זה, דרך אגב? כי שירות צבאי מעניק להם הרבה יותר כלים בהיבטים שדיברת עליהם, גם של החברות וגם של רכישת הכשרה מקצועית מתאימה, ולכן הם בוחרים בו. אבל שליש, מישהו היה מאמין, לפני עשור היינו במצב של כמה מאוד בודדים שהולכים לשירות כזה, היום אנחנו כמעט למעלה מ-3,000 בשנה. ולכן אני בהחלט חושב שהכלי הזה, כיום יותר ויותר חרדים, משתמשים בו.
ורואים באמת שמי שמשתמש בכלי הזה, של שירות צבאי, שירות אזרחי, זה מקצר את דרכו לשוק העבודה, עושה לו שירות יותר טוב?
אנחנו רואים בוגרי השירות הצבאי והשירות האזרחי, שיעור התעסוקה שלהם עומד על 90%, אני מדבר על גברים, כי הם אלה שפונים לזה 90%, לעומת 50 פלוס בשאר האוכלוסייה, זה הבדל אדיר.
נסרין, אנחנו רואים שבעצם היה יעד ממשלתי לשילוב של הערבים במגזר הציבורי, בשירות המדינה, והגענו למצב שבו בעצם 10% מהעובדים בשירות המדינה הם ערבים, אבל אנחנו יודעים שהם משולבים במשרות נמוכות ופחות מתגמלות. האם אנחנו יכולים לראות בהמשך תהליך שבו ערבים מגיעים גם לעמדות מפתח לתהליך הקבלת החלטות?
המספר שציינת בעצם זה יעד שהמדינה הגדירה לעצמה לשנת 2012, ורק לאחרונה היעד הזה הושג. לצערי הרב היום אנחנו נתקשה למצוא ערבים בתהליכי קבלת ההחלטות במגזר הציבורי. רובם, הרוב המוחלט משולב בעמדות בדרגי ביניים ובדרגים הנמוכים.
אנחנו מדברים אגב גם גברים וגם נשים?
גם גברים וגם נשים. היום אפשר לספור על יד אחת בעצם את מספר הערבים הבכירים בשירות הציבורי. והייתי מצפה בראש ובראשונה שהערבים יהיו מיוצגים בשירות הציבורי לפי יחסם באוכלוסייה, שזה 20%. וגם הייתי מצפה לראות שאנחנו משולבים בעמדות המפתח במדינה.
כן, אני רוצה איתך נסרין עוד משהו שקשור באמת בעניין תרבותי. עד כמה הנושא של הדיור ובחירה במגורים שמתאימים לחברה הערבית משפיעים על היכולת להשתלב בתעסוקה, במוקדי קבלת החלטות, או שאין לזה כל השפעה? כלומר, האם העובדה שאת חיה בכפר, בדרום או בצפון, מונעת מהחברה הערבית להשתלב טוב יותר?
אני קודם כל אגיד שלאזרחים הערבים אין יותר מדי אופציות למגורים. אין הגירה פנימית בתוך ישראל. ילד שנולד ביישוב ערבי טייבה למשל, הסיכויים שלו לבנות את החיים שלו שם הם כ-85%. עכשיו, מצוקת הדיור לא מאפשרת מעבר בין יישובים ערביים, מה שגם שתרבותית זה פחות מקובל וגם לא כל כך הגיוני. יש המון ערבים מהגליל שעוברים לגור בירושלים, אבל גם צריך להבין שאפילו המעבר לירושלים, אין פתרונות חינוך. יש את בית ספר הדו-לשוני שבעצם נותן לחלק מהמשפחות מענה, אבל אין תיכון ערבי בירושלים שנותן תעודת תיכון ערבי שנותן תעודת בגרות ישראלית שמאפשרת כניסה למוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל.
אגב, יצא לי לראות נתונים שהערבים שגרים בערים מעורבות, מצבם טוב יותר מהערבים שגרים ביישובים שהם נטו ערבים.
אני חושבת שזה נתון מאוד מאוד מטעה, כי אם ניקח למשל את יפו ונבודד אותה מתל אביב, וניקח למשל את שכונת עג'מי, או שכונות אחרות, אנחנו נראה שהמצב הסוציו-אקונומי שם, אי אפשר להגדיר אותו, אי אפשר להשוות בין שכונת עג'מי לבין השכונות העמידות בתל אביב, מה שמוטה את מה שמשפיע מאוד על הממצאים.
אגב, הדבר הזה נכון גם לגבי החברה החרדית, גלעד, כי יצא לי לראות גם כן נתונים שמראים שחרדים שגרים ביישובים מעורבים, מצבם הרבה יותר טוב מאשר חרדים שגרים ביישובים של חרדים בלבד. ראיתי את זה אגב אפרופו דיון על הקמת עיר חרדית חדשה בנגב, שאתה ברור לך שזה הולך להיות איזה מין גטו כזה של אנשים עניים, ולכן השאלה היא אם הפתרון גם אצל ערבים וגם אצל חרדים, זה שילוב לא רק בשוק העבודה, זה שילוב גם במגורים ובכלל בכל האקוסיסטם שבו אנחנו חיים.
יש באמת את הפערים הללו בין יישובים מעורבים ליישובים שהם סגרגטיביים, אם כי שיעורי התעסוקה, גם בירושלים של חרדים, הם לא כל כך גבוהים. במיוחד, הרעיונות של לשים חרדים, לשכן אוכלוסייה חרדית, במיוחד בנגב, זה רעיון עיוועים, כיוון שזה יכול ליצור מצב, זה פריפריאליות כפולה. כלומר, הם שמה כי הם חרדים בנפרד, הם שמה כי הם בנגב הרחק ממקומות תעסוקה, זה יכול להיות קטסטרופה. במובן הזה אני חייב לומר שיש תהליך בשנים האחרונות שחרדים עוברים לגור בפריפריה, בטבריה. אנחנו שומעים את זה, אנחנו רואים את זה, כי פתאום אוכלוסייה חרדית נהיית משמעותית, גם נראה את זה בבחירות המקומיות בקרוב, בקריית גת, בטבריה, בצפת, בנצרת אלית, באפולה, במקומות כאלה. אני חושב שבטווח הקצר, אני מאוד מבין את הצעד הזה מבחינתם, כי יותר זול לגור שמה ויותר קל כמובן לקנות דירות, אבל לטווח יותר ארוך, אם לא יימצאו פתרונות תעסוקה במקומות האלה, הם יעמדו בפני שוקת שבועה.
כן, לסיום, אנחנו יושבים כאן במכון הישראלי לדמוקרטיה, אני מאמר שגם מבין שומעי הפודקאסט הזה, יהיו מעט מאוד ערבים וחרדים, ואני שואל את שניכם, למה בכלל זה חשוב לדמוקרטיה ולכם באופן אישי, שבחרתם לעסוק בתחומים האלה? נסרין?
אני עובדת במכון כי אני מעוניינת לחזק את התשתית הערכית של ישראל כמדינה דמוקרטית. מידת הדמוקרטיה של ישראל היא נגזרת ישירה של יחסה לאזרחיה הערבים. ומעבר לכך, בעיניי, היחס בין המדינה לאזרחים הערבים והיחס בין הקבוצות השונות, בדגש על קבוצת הרוב היהודית לקבוצת המיעוט הערבית, מהווים את ליבת הקושי בטיפוח הסולידריות והאמון בחברה בה אנו חיים. והתוכנית שאני עומדת בראשה עוסקת במובהק ביעדי המכון לקידום ערכים אלה.
יפה, גלעד, ואתה?
בעיניי, הנושא של שילוב חרדים הוא לא עוסק רק בחברה החרדית, הוא נושא שקשור לעתיד החברה הישראלית. ופה בהקשר גם של מגזרים, אני חייב לומר, שהמגזר החרדי והמגזר הערבי הם הרבה פעמים סמן ימני, מה שנקרא, לתהליכים שקורים בכלל החברה הישראלית. אם לפני 10 שנים, נניח, סימנו את נושא התעסוקה, שיעורי תעסוקה בחברה הישראלית, אז באנו ואמרנו, בחברה החרדית ובחברה הערבית זה בולט במיוחד, אבל זו הייתה תופעה שהיה לה משמעות בכלל החברה הישראלית. קנה לדגש שעכשיו מדברים עליו בשנה שנתיים האחרונות, הכיוון שעכשיו ועדה ממשלתית שאנחנו חלק ממנה של יעדי ממשלה ל-2030, שהמוקד הוא איכות תעסוקה, אז אנחנו רואים את אותה תופעה. החברה החרדית, החברה הערבית, שמה נושא איכות התעסוקה הוא הבוער ביותר. אבל האם ללא, כמו שאתה פתחת, האם ללא חרדים וערבים מצבנו מצוין? התשובה היא לא. התשובה היא מצבנו לא מצוין. צריך לשנות את נושא הפריון, פריון התעסוקה, פריון עבודה בכלל, ודגש מיוחד על המגזרים. העיסוק במגזרים הוא חלק משינוי פני החברה הישראלית כולה.
יפה, אז אין ספק שהמציאות דוחקת את שני המגזרים להשתנות בקצבים מהירים יותר ממה שחווינו בעבר. לטעמי, הפוטנציאל של החברה הישראלית נמצא דווקא בשני המגזרים האלה. כאן אנחנו מסיימים פרק נוסף בדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. תודה רבה לשניכם, גלעד ונסרין, ותודה לכם המאזינים. מוזמנים לשתף ולהגיב בעמוד הפייסבוק של המכון.
תודה לך.
תודה רבה.